ברוכים הבאים לפודקאסט של קבוצת הייפר. אם מעניין אתכם עולם הקרוספיט, רוצים לדעת איך להיות ספורטאים, מאמנים ובעלי עסקים טובים יותר, הגעתם למקום הנכון. אם בא לכם לשמוע עוד על הייפר ומה אנחנו מציעים, כנסו לאתר שלנו, hypertraining.com. והכי חשוב, אם אהבתם, תעזרו לנו להגיע לעוד אנשים שזה יכול לעניין אותם, ותשתפו אותנו בסטורי שלכם. האזנה נעימה.
יאללה, מה קורה חברים? הרבה זמן לא עשינו פרק, ואנחנו שמחים לחזור לעניינים. מה קורה ולד? מה קורה ולד?
מה, סליחה, אני פתח לי פשוט את זה. שלום, שלום.
מה קורה ולד? טוב, אז ככה, שתי נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, הראשון זה טיפה על קומפס גיימס, תחרות די גדולה שהייתה בארץ, שהשתתפת בה ועמדת על הפודיום.
כן.
אז נדבר טיפה על החוויות וחיי הארגון וחיי הדברים והכל, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה. ואז יש לנו איזשהו נושא מעניין של כמה אנשים באמת צריכים להתאמן בשביל להיות בכושר ממש ממש טוב. אז טיפה נפתח את זה בהמשך. אז קודם כל, איך הייתה החוויה שלך מתחרות?
אחת הטובות. לא, ולא כי, כאילו, השתתפתי בקבוצה, בקבוצה זה תמיד נחמד יותר, זה תמיד כי יש פחות לחץ, וזה תמיד יותר זורם, וזה יותר, מרגיש יותר for fun, ופחות, למרות ש, ברגע שמתחילים, מתחילים המקצים, אז אתה יודע, אתה רוצה להיות ראשון. אבל מבחינת ארגון, ארגון של התחרות, תחרות, הייתה מצומצם מבחינת כמות ספורטאים, לא היינו הרבה. מצד אחד, מצד שני, כאילו, אני מתייחס לכל, כל קבוצה זה כאילו ספורטאי אחד. אבל בכל קבוצה יש 3 אנשים, ו10 קבוצות אם אני נוטה, אז זה עוד אקסטרה 30 איש. אז מבחינת ארגון של התחרות, לי הרגיש מאוד מורגע, אני הגעתי, קיבלתי את הערכת ספורטאי שלי, כמו בתחרות אמיתית, כן, יש שם חטיף חלבון וכל מיני סטאפ של פינאקית. ואז היה חדר לספורטאים, מתחם חימום בנפרד, ואת כל הרחבה, שאותי הפתיע כאילו איך הם סדרו את זה, כי המועדון, זה מועדון גדול, אבל לא משנה כמה מועדון גדול, מועדון לתחרות, זה אף פעם לא,
כאילו, קשה לדמיין. לא מספיק גדול.
לא מספיק גדול. הם סדרו את זה מעולה, היה מספיק מקום במתחם חימום, ואז כשהתחרות התחילה, כאילו לא הופתעתי, כן, מכיר את ארגון שרון קפרי מ-RFA'ים הקודמים, ופה בגלל שזה גם היה סוג של מצומצם יותר, מפחד כמות מקצים ואנשים, אז ציפיתי שזה יהיה מאוד מסודר, אבל זה היה מאוד מתוקתק, אני פשוט זוכר, כאילו, לא יודע, 1.07, המקצה שאתה אמור, כאילו, המקצה שלך מתחיל, 1.07,
זה מתחיל.
הוא מתחיל, כאילו, ממש. לא היו עיכובים, לא היה העיכוב היחיד שהיה, זה היה כאילו, או שאחרי הגמר, או בגמר, כאילו היה שם איזה, ממש במקצה האחרון, שהם קצת עיכבו אותו, אבל כאילו גם, לא הרגשנו את זה בכלל. אז מבחינה הזאת, זו הייתה חוויה טובה. מבחינת מקצים עצמם.
רגע, שנייה. אני מאוד אהבתי. רגע, שנייה. קודם כל, מבחינת הארגון וכל הדברים האלה. אז קודם כל, לי לא יצא להיות בתחרות, כי יצא שנסענו לחופש אחרי תקופה קצת קשוחה וזה, אז שמצד אחד התבאסתי, מצד שני זה היה נחוץ, וזה היה טוב. אבל מכל הפידבקים שאני שומע, יש תגובות ממש מעולות על התחרות, על הארגון, כאילו, והכל, וכולם אוטומטית גם משווים את זה ל-RFA. אומרים, וואו, הרבה יותר טוב מה-RFA. עכשיו, השאלה, אם זה ירגיש ממש טוב בגלל שה-RFA האחרון לא היה טוב, או ש... זה היה טוב נקודה.
לא, זה היה טוב נקודה. כאילו, שוב פעם, אם אני אשווה את זה לרפאים קודמים, לא אחרון, אלא שהיו לפני, קשה להגיד, כי היה משהו בתחרות, זה משהו כיפי, שזה לא כזה גדול, זה יחסית קטן. כלומר, בערפא אתה מפעיל מאבד לך, אתה לא מתרואה את הקהל, אתה לא מתרואה את החבר'ה שלך, כולם כזה, אתה במתחם חימום, החברים שלהם בצד השני. ובתחרות כאלה, שבתחרות כזו שהיא יחסית קטנה, אז גם אני הסתובבתי בין הקהל, כי תמיד הייתי עם החבר'ה שלי, כאילו בין המקצים, כשאני לא מתחמם, כאילו תמיד יכלתי לפגוש את החברים, כי כולם היו שם, וזה הרגיש לי מאוד הרפאי 2014, אם אנחנו כבר מדברים על זה. כזה מאוד חם וכיף. אז התחרות פשוט הייתה טובה, נקודה. ואז אם מתחילים להשוות על התחרות של הרפאי האחרון, אז זה כאילו הדברים הקטנים האלה, של זמנים וזה.
כן.
כן, לא, אני נהניתי בכללים מהתחרות, לא השוויתי אותה, אני לא השתתפתי בערפי האחרון, כן. הייתי שם כמאמן, אז לא היה לי מה להשוות, פשוט נהניתי מהתחרות.
זה כאילו קצת הזכיר לי, קצת הזכיר בחוויה שאתה מתאר, את החוויה שהייתה לי בתחרות של אולימפוס בירושלים, שזה ממש מצומצם, כאילו היינו 5 חבר'ה שהתחרו שם, ושם זה מאוד בולט מהבחינה הזאת, מאוד דונגטן וזה, אבל כן, זה כיף, זה כיף, זה כיף לחזור לתקופה של פעם, שאלה שנייה שרציתי לשאול, זה מעבר לזה שכאילו אנשים ישבו את זה ל-RFA והכל, כשהסתכלת מהצד, זה אתה אומר לעצמך, מה המחשבה שעברה לך בראש? כאילו, נו ברור שזה אמור להיות ככה, ולמה הם לא צריכים לעשות את זה ב-RFA, למה הם לא צריכים לעשות את זה? או שאתה אומר, וואלה זה מאתגר, כאילו, ויש פה המון גורמים שצריכים לעבוד ביחד, שזה יהיה כזה מסודר, כאילו, לאיזה כיוון אתה יותר הולך?
אני חושב ששניהם ביחד זה איזשהו שילוב של מה שזה, שני הדברים האלה. כי מצד אחד, אני רואה עד כמה זה לא פשוט. כן, עד כמה לא פשוט לארגן זה. אני רואה את רון כפרי מתרוצץ ממקום למקום, וכמה שופטים כאילו יושבים עליהם, ויש אחרי שופטים ויש אחרי זה, וכאילו כולם עובדים כדי שזה ירוץ ככה. אז אני מבין עד כמה זה קשה לארגן זה. מצד שני, אני חושב, כן, ככה צריכה לראות תחרות. כאילו, אם אתה לא יכול להרים את זה ככה, אל תעשה תחרות. כן. כאילו, אם אתה לא יכול לתת, לפחות ברמה הזאת שזה מסודר ויש שופטים ויש זמנים והכל עומד והכל מתוקתק ויש איפה להתחמם ויש לקהל איפה לעמוד ויש איזשהם חוקים של מי נכנס, מי לא נכנס, אם אתה לא יכול לעשות את זה, זה הבסיס, עזוב את המקצים, עזוב את, לא יודע, כמה מגנים זה הרבה וכמה גברים בלי חולצות יעשו שם, לא יודע, טרסטרים של 200 קילו. אם אתה לא יכול לארגן, זה פשוט כזה, לא צריך לעשות תחרות. בגלל זה, כאילו, בצד, כמו שאמרת, אני חושב שככה צריך לראות כל תחרות, לא משנה איזה אמרנו. כאילו, ככה זה מרגיש שככה זה נראה לי, במיוחד תחרות ש... כאילו אנחנו תמיד מדברים, לא יודע, אם זה כלכלי או לא כלכלי, זה לא משנה, אבל כאילו זה תחרות, נכון?
אם אתה עושה משהו, אתה עושה אותו משהו שגם...
בדיוק.
גם בוא נגיד שזה לא כלכלי, ודיברנו על זה, כאילו בסוף המחשבה היא שכנראה גם משהו שהוא כמו תקציב שיווק, שבו אין לך את השם, של המועדון, של המותג, מה שלא יהיה, אז מן הסתם עדיף שזה יהיה כמו שצריך.
כן, אני, כמו שדיברנו לפני, שכאילו אי אפשר להגיד, מה, אבל זה ממש קשה, והם מועדון קטן, והם רק כאילו ארגנו תחרות, וזו תחרות ראשונה שלהם, כאילו, אתה יודע, ואתה אומר, לא, הם ארגנו תחרות, זו תחרות מצוינת, וכך צריך להיות כל תחרות.
כן.
אם אתה לא יכול לארגן את זה, כך כאילו...
לא, אבל אני חושב שגם זה שהם עשו עבודה טובה, יש לזה, השכר גם מגיע, בוא נגיד, כאילו, פרגנו להם בטירוף, וכאילו מגיע להם.
אני חושב שהם עושים את התחרות בעוד שנה, או אני לא יודע, בעוד חצי שנה, כי הכל יכול להיות.
יהיה טירוף.
הכמות הנרשמים שירצו להגיע תהיה מטורפת, כי כולם חוו ורואו.
השאלה אם הם רוצים להגדיל את זה, הם יכולים להגדיל את זה במקום הנוכחי, או שהם צריכים לקחת וניו?
אני חושב שבמקום הנוכחי פחות. כאילו, אולי בתצורה מאוד, אתה יודע, של לעשות את החלוש של 4 ימים, ואז לעשות כאילו יומיים
לקבוצות
מאסטרס או משהו בסגנון, ואז יומיים לכאילו, או משהו בסגנון, אבל כאילו את כל הקבוצות בתוך אותה זה.
ובנקודה הזאת זה נהיה מאתגר, זה נהיה קשה. כי ברגע שאתה הולך לקחת וניו, אתה בום, אתה שם כסף, זה הביטוח, זה כל המאבטחים, כל הדבר, שם זה כאילו הנקודה. אני מקווה שהם יצליחו לעבור את המשוכה הזאת.
או שישמרו את זה ככה, שזה גם אחלה.
כן.
כאילו, ישמרו את זה ככה, ישמרו את זה, ויעלו את הפרייס פאנד, כן? שיהיה גבוה יותר, וזה יהיה מאוד כזה פרסטיג'
אבל מאיפה יבוא הפרייס פאנד?
כאילו... אני עכשיו.
אני חושב שזה, כמו שאמרתי, לדעתי זה היה סוג של, הם שמו כסף, הם הבינו שהם הולכים להוציא סתם 10,000 שקל לתחרות הזאת, זה כמו תקציב שיווק שלהם, והם רוצים לעשות את זה בשביל לחזק את המותג והכל, לתרום לקהילה, אתה יודע, כל אחד איכשהו מסתכל על זה, אבל מפה ועד להגיד, טוב, שנה הבאה הפרסים מוכפלים, אוקיי, מאיפה? כאילו...
זה כמו כל איזשהו מודל עסקי, כן? אתה יכול לעשות מוצר, גם בתחרות אני אומר שזה ככה, אתה יכול לעשות מוצר, אנחנו ראינו את זה אגב, שהוא כזה לכולם, וכמה שיותר אנשים שירשמו, ואתה יודע, שכמה שיותר אנשים יגיעו, ויש לו קטגוריית סקיילד ומינוס סקיילד, ואם אתה בכלל, אם אתה לא יודע מה זה קרוס,
אבל זה קטע, אם אתה מתחיל לעשות את הקטגוריות האלה,
לא, זה צד אחד, והצד השני זה כאילו להיות פרארי, כן? של תחרויות. תגיד, היי חבר'ה, לא יודע, אצלנו הרשמה היא יקרה, וזה יקר, אבל האירוע הוא כאילו מטורף, והפרייסמנט הוא גבוה, וזה תחרות רק לאליט, ואתה יודע, וכאילו כל מתחרה שמגיע מקבל ערכת ציוד...
היי ריסק, היי ריוורד.
כן, היי ריסק, היי ריוורד.
סוג של תסם...
כאילו זה מוגזר.
תסם 300 שקל הרשמה, אבל אם אתה זוכה, אתה לוקח 10,000.
בדיוק, משהו כזה. ולתת לזה את התחושה הזאת של כאילו זה...
מגניב, מעניין.
כאילו זו גם אופציה. כאילו אני לא מכיר הרבה תחרות שעשו את זה, כן?
כן.
כי כולם בסוף הולכים על מסות, אבל אם אתה לא לוקח מקום, ומקום שלך הוא קטן, אתה רוצה לשמור את זה כזה, יכול להיות, זה הכיוון.
מעניין.
עוד דבר שאני אהבתי שעשו בתחרות זה היה שזה היה שידור לייב.
נכון.
פעם ראשונה שהיה בכלל.
אני ראיתי בלייב.
פעם ראשונה שבכלל היה שידור לייב, כאילו לתחרות בארץ. אבל אני חושב שמפה נגיד אפשר להמשיך לפתח את זה.
השאלה אם לקחת את זה לסוג של פייפרוויו, או סתם בשביל לעצור את החשיפה?
לא יודע אם פייפרוויו, אבל אם לעשות את זה... אני חושב שהיום בכל המקום שקשור למדיה יש הרבה דרכים להרגיע את זה.
דרך אגב, אתה יודע שזה לא נקרא, אני גיליתי לא מזמן שזה לא נקרא פייפרוויו, זה נקרא פייפרוויו.
כן.
כאילו, תמיד אני אשמע פשוט כמו...
לכל הצופה.
פייפר, כאילו.
כן, לא, פייפרוויו. לא יודע אם נלך לכיוון של פייפרוויו, אבל אם אתה עושה את זה בשביל חשיפה, לעשות לייב שהוא טוב, כמו שעושים טוויץ' סטרימינג למשחקי מחשב, כזה, כן. שהוא טוב, שיש מצלמות, ויש אנשים, וכאילו, ויש קצת גרפיקות, וזה כאילו, יש שם מישהו שעובד על זה במהלך כל היום. אחד זה המון חשיפה, חשיפה שהיא מטורפת, ודבר ראשון, דבר שני, כאילו, אין לי גבול, אתה רוצה לדחות פרסומות לתוך זה? אתה יכול. כאילו, כל אנשים שצופים, אתה דוחה פרסומות במהלך הלייב של כל דבר שאתה מוכר.
עכשיו נגיד, וודה פלוזה למשל, הרבה שנים הם היו מקבלים הרבה ביקורת על זה שהם היו עושים, הסטרים שלהם היה רק בתשלום, רק פייפרוויו. והשנה הם החלטו שהם עושים את זה בחינם.
אבל
אני מניח שהם יעשו פרסומות, יקדמו משהו.
זה גם משהו שכזה...
הבנתי. איך היו המקצים? המקצים כאילו, גם על הנייר וגם לראות אותם, נראים קשוחים ממש. גם לקבוצה דרך אגב, שבדרך כלל בקבוצה אתה אומר, בסדר, אני בא ליהנות, כאילו.
לא, בקבוצות לא ספק היה קל יותר, כי כאילו עבודה אינדיבידואלית כמעט בכל מקצה, כאילו היה קצת פחות, אתה יודע, מאשר ב... מה זה קצת פחות? הרבה פחות, אני אקח את המקצה הראשון, זה חתירה ברפי, זה. אז באינדיבידואל זה ארבעה סבבים, שהם צריכים לחתור לעשות 13 ברפי, כאילו יותר חתירה
של ברפי. אבל זה פשוט אימון אחר, כי פה זה ספרינט.
כן, ואצלנו זה היה כאילו אימון שונה לחלוטין, נכון, מבחינת זמנים, הוא לקח כאילו רבע שעה.
אני אגיד לך את האמת, אני לא בטוח שהאימון שלהם היה קשה יותר, כי פה אתה צריך כאילו להתפגר, כאילו ב-600 מטר השניים של החתירה.
כן, חתירה זה... זה מכשיר כזה שהוא קצת, זה כמו הסולד בייק, איפשהו, כשאתה מתפגר, אתה מספיק שאתה, כי אתה קצת הגזמת עם הקצב, ולא משנה מה אתה תעשה עכשיו, אתה יכול לשאת ולפקוט מזה שאתה רוצה לפקוט,
כן, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר.
כאילו, התחת שלך נתפס, אין לך עמוד, ואתה כאילו, אתה מנסה הכל, ואתה סתם נראה כמו, אתה זז במקום, וזה לא מתקדם. אז כן, אני מאמין שזה, כאילו, גם 600 מטר זה הרבה. יחסית. כאילו זה 200, כן. זה לגמרי למות על זה, אבל 600. אתה מגזים ב-200 הראשונים, יש עוד 400 מטר לחתור והכסף שלך ירד. אבל כן, זה יותר מקצה ספרינט כזה לקבוצות. המקצים בסך הכל, שאני לא עשיתי לעצמי איזושהי, לרוב אני כזה בתחרויות, אני מסתכל ואני מנסה לחשוב כזה על הפרוגרמינג. האם בדק, האם בדקו הכל, האם כאילו היה, האם זה היה מאוזן וזה. פה פחות הסתכלתי, זה כאילו היה לי קשה, כי כאילו היה הרבה מקצים, והם היו מאוד מגוונים, והיה קצת מהכל, אז היה לי קשה להסתכל, כי פרם מקצה להגיד, רגע, הם לא בדקו עוד כמה ספורטאים חזקים, או לא בדקו את זה, לא, כי הרגיש לי שכאילו, הכל הרגיש לי כמו קרוספיט כזה. תמיד לא היה, בדקנו ריצה, ואז בדקנו את זה, ואז בדקנו מי חזק, ואז המשקל נפל יותר על אם מישהו חזק יותר, אז הוא ינצח. לא, זה הרגיש מאוד כזה מגוון, ואני חושב שגם אחת דוגמאות הטובות לזה שזה, שהפרוגרם היה כאילו טוב, זה מאוד אינדיבידואלי, מי שעושה את המקצים, אבל רובי, לקחת רובי כדוגמה, ספורטאי מעולה, פרוספיטר טוב, חלש, משמעותית, והוא סיים במקום, לא רעי, נראה במקום רביעי, או רביעי, סיים במקום רביעי, וזה מראה שכאילו לא היה איזשהו בייס לכימון של כוח מצד אחד, מצד שני, כאילו, הייתה לזה משמעות. אז יכל לראות שכאילו, כן, אני ספורטאי טוב שהוא חלש, כן, הוא סיים במקום רביעי, הוא לא סיים אחרון, כי מקצה אחד רובי וכל השאר, כאילו, הוא פשוט לא הצליח להתמודד עם משקלים. לא, ממש לא. כאילו, כן, זו התחושה שלו.
קודם כל זה...
מרים עוד נסיפים לזה כאילו לפיננג'ר שלו, ולסיים על הפודיום.
זהו, זה כיף לראות את ההתפתחות של הספורט, כי על הנייר זה נראה כאילו כן היה בעייס לחבר'ה גדולים. כי אתה אומר, מקצה ראשון הוא אמנם הוא אירובי, אבל מלא חתירה, אם אתה גדול, יש לך יתרון. ואחר כך, ברור שקלינג'ר, אבל 30 קילו עם טרסטרים, מן הסתם אם אתה גדול וחזק.
60 קילו טרסטרים.
כאילו 30 חזרות עם 60 קילו, אז מן הסתם 60 קילו טרסטר זה משקל לא קל. כאילו צריך להיות חזק בשביל להניע את זה, בטח ל-30 חזרות, בטח במקצה ספרינט. שק חול 70 קילו, אם אתה גדול, יתרון.
כן.
מקצה עם ה-85 קילו אוברד סקווט, לא קל.
כן.
כאילו יש...
אבל זה...
דאבל דאמבל דאבל פרס, אם את מן... אבל מה שאני מנסה להגיד, זה שזה כבר פעם, זה היה כאילו תחרות של החבר'ה החזקים. אבל היום, גם חבר'ה שהם לא חזקים,
על הדף,
60, 60 קילו, כן. 60 קילו, אם אתה לא מניע 60 קילו טוב.
זה מגניב להיות שכאילו, ככוח, כמרכיב, כן. בקרוספיט, מתחיל לאבד את המספר, את המאי אחד הרם שלך. זה נהיה לא רלוונטי בכלל. כאילו רובי, כמו שדיברנו, רובי, או נטע, במקצה של הטרסטרים וצ'סטו בר. עשה אותו מעולה.
כן.
הוא סיים כזה בטופ במקצה הזה. והוא לא חזק, כאילו לא גדול, הוא שוקל 72 קילו,
כן.
הוא קטן, ועדיין, הוא הזיז את ה-60 קילו, הוא סיים את ה-6-2-4 בים, הוא תפס נמות, אז הוא אומר, כן, אולי אחד הרם שהוא יותר נמוך, אבל הוא התרגל לעבוד עם 60 קילו, הוא התרגל לעשות חזרות, הוא יודע לסבול שם, ארבע כן. ראשי שלו משתקם מספיק מהר מחזרה לחזרה, והוא נוסף, לרובי קרא אותו הדבר עם סנאצ'ים. יש לו סנאצ'ים, זה 90 קילו, פלוס מינוס 95 ביום טוב, וכזה סביב 90 קילו, וסינגלים של 70, של סקווט סנאץ', הצליח לתקתק אותם בקצב של יבגני גלושקוב.
מדהים.
כאילו, שהוא הרבה יותר חזק ממנו. נכון, באובר סקווט יבגני, כאילו, היה קצת יותר קל, אבל גם שם רובי הסתדר עם זה, כאילו, זה עשה קלין, ג'רק שם את זה, ועשה את כל השמונה חזרות ברצף, למרות שעל הדף, על הנייר, כאילו, יבגני אמור כאילו לעקוף אותו בטירוף. כמו שדבר, אני גם הסתכלתי על יבגני, אמרתי, הוא אומר, לקחת מה שתבר, הוא כאילו, תמיד נראה לי כזה, אתה יודע, הוא מוצק, הוא קטן, יש זוויות, טק-טק, ולא, מה שתבר, כאילו, עם הרבק שלו, לקח את המקצה הזה. אז כן, זה מעניין שספורט הולך לכיוון שהוא, כאילו, אין יותר, זה לא רלוונטי, כאילו, מה איך אחד הרם שלו בקספורט, כן. כאילו, זה...
יפה, מעניין.
יש מין כזה כוח קרוספיט, מה נגיד ככה.
בקיצור, כל הכבוד על התחרות, ליאב, רון, כל מי שהיו מאחורי הדבר הזה, באמת המון המון פרגון. ופידבקים טובים אני שומע, וגם כאילו נראה לי, גם אתה כאילו.
אני לא שמעתי
שמישהו... לא שמעתי משהו רע, שזה מדהים, שזה מדהים. יופי, וזה מן הסתם גם יותר מוטיבציה להמשיך עם זה. בגז. יאללה, בואו נעבור לנושא הבא שלנו, שזה משהו שגם עלה האמת השבוע, דיברו עליו בעולם הקרוספיט העולמי גם, של היו כל מיני ספורטאים די מובילים מהעולם שפרשו, ועברו ממצב שהם מתאמנים איזה 6-8 שעות ביום, למצב שהם מתאמנים שעה ביום ועושים אימון קבוצה. מצד אחד, מנטלית זה כאילו שינוי קשה של כאילו מה אני עושה עם החיים שלי עכשיו.
כן.
אבל גם הרבה מהם מדברים על זה שהם לא איבדו את הכושר שלהם כמו שהם חשבו. או שיש כל מיני ספורטאים, ספורטאיות, שמלעשות אימון קבוצה ביום, או להתאמן שעה ביום, הם הצליחו לשמור על כושר כמעט זה למה שהיה להם, וחלקם אפילו המשיכו להשתפר. וזה מוריד אותנו לשאלה של כמה זמן באמת צריך להתאמן בשביל להיות בכושר ממש טוב? עכשיו, מן הסתם זה תלוי מטרות, אבל איך אתה רואה את זה? כי יש לך מגוון של אנשים שנגיד אתה מלווה, או גם מהתקופות שאתה היית מתאמן, או שאתה יודע, שנשנים מתאמן. ראית הרבה ספורטאים בכל מיני רמות. יש לך חבר'ה שרק רוצים להרגיש טוב, ויש לך חבר'ה כמו עומר שרוצה להגיע לגיימס. איפה זה הסוויט ספוט הזה, כאילו?
אני יודע, כמו התשובה הכי פוליטיקה קורקט, זה תלוי וזה אינדיבידואלי.
כן.
כאילו, זה תמיד ככה, זה... יש, יהיו אנשים שפשוט צריכים הרבה, ושהוא ישתפר, צריכים המון, כאילו, והם, ולא משנה מה, כאילו, שלום כהן, ככה שלום כהן. צריך המון, כאילו, עושה המון. שוב, יכול להיות שהיא לא, אבל כאילו ככה זה נראה, שכאילו אם היא לא עושה המון, היא לא משתפרת. אבל אני חושב שבחד, אם מישהו רוצה לדמיין בכושר טוב, ואולי אפילו להתחרות, לא בגיימס, אבל כאילו להתחלות עליה בארץ ולהיות בכושר טוב, אני חושב שחמש פעמים בשבוע, 60 דקות זה מספיק.
60?
כן.
וואלה.
כן, זה כאילו זה יהיה מאוד, אבל זה ייפול על עד כמה בן אדם יודע להתאמן.
כן.
אני חושב שהיום, איפשהו, נכון, אנחנו חושבים לתוכניות אימון אינדיבידואליות וזה עבודה עם מאמנים, אחד הדברים שאני שם לב, לפחות אצלי, כאילו שקרה לי בשנתיים האחרונות, ככל שגם התחלתי יותר לצב וגם פשוט צברתי ניסיון, זה ש אני רואה כל תוכנית אימונים, לא משנה איזה תוכנית אימונים תביא לי, אני מבין את ההיגיון, אני יודע מה רוצים ממני, אני יודע ששבוע הבא ירצו ממני עוד 2.5 קילו בערך להוסיף לאותו התרגיל, וכשאני רץ על זה, אני משתפר. פעם יכלתי לעשות, אני זוכר הייתי עושה אינביקטוס, פשוט הייתי עושה מלא, ואני עושה מלא ומלא ומלא, ואני כאילו...
רק בשביל לעשות.
רק בשביל לעשות.
כן.
והיום אין לי את זה יותר. לא היה אינטנט. אני נכנס לאימון, אני כאילו, אני מבין בערך את ההיגיון, ואם אני לא מבין את ההיגיון, אני אמציא לעצמי את ההיגיון. אני כאילו אגיד, אני לא טוב בפיסטולים, אני אנסה לתקלק אותם על ברוקן, כאילו, כן, כזה, הדרך שבה אני עושה את האימונים, השתנתה, אפילו שזו אותה התוכנית, זה מאוד מאוד שונה.
כן.
בגלל זה, וככה אני חושב 60 דקות בזה, זה מספיק, אני, כי אני פשוט לא, מה זה לא אוהב להתחמם? אני מרגיש טוב יותר, אני לא מתחמם יותר מדי, אני כאילו, אם אני נכנס לזה, פשוט נכנס ומתחיל לזוז, זה עושה יותר טוב מאשר לבזבז זמן על חימום, אז 60 דקות כאלה שאתה רץ על זה.
אני אגיד לך למה הייתי מופתע שאמרת 60, כי אני תמיד במחשבה של אזור השעה וחצי, זה כאילו איזשהו...
כן, חצי שעה זה החימומים.
אזור אמצע כזה. אני אגיד לך מה, וגם זה איזשהו תהליך גם שהרבה אנשים... הרי אם אנחנו משווים עכשיו אימון קבוצה, ויש לך תוכנית אישית ואתה עובד, יש יתרון וחיסרון. באימון קבוצה, מצד אחד, המאמן שומר אותך בתוך האימון, ואתה לא יכול עכשיו ללכת לסטורי ולאינסטגרם ולבזבז זמן ולהתחיל לעשות שיחות נפש. מצד שני, יש טיפה זמן שמתבזבז על הסברים וכאילו להביא את הציוד וכל הדברים האלה, כי יש לוגיסטיקה של קבוצה. אז יש יתרון וחיסרון. עכשיו, זה כמו שאמרת, אם בן אדם יודע להתאמן ויש לו את המשמעת העצמית הזאת, אז מעולה. לרוב האנשים אין את זה. ורוב האנשים שמתאמנים שעתיים, שלוש ביום, לפחות 50% מהזמן, בוא נגיד תכלס, זה לבוא ו-20 דקות להתגלגל ולעשות שיחות, ואחרי שסיימת חלק אחד, אז לקחת שוב רבע שעה מנוחה ולהיות באינסטגרם. וככה זה זז. וזה מצריך ממש משמעת, כאילו לבוא, אוקיי, יש לי 90 דקות, טק, 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 בום, ביי, ביתה. ואז אתה באמת מספיק מלא. אבל המחשבה שלי הייתה שכאילו החצי שעה הנוספת הזאת, לפעמים אתה יכול להכניס את האקסטרה עבודה אירובית הזאת, את הבאדי בילדינג, את כל הדברים האלה. ומעבר לזה, זה כאילו, זה יכול לעזור, אבל כאילו, זה כאילו לא שווה את הזמן כבר.
אני לא חושב שיש, אם אנחנו נסתכל על ספורטאים באמת טובים, כאילו ספורטאי גיימס, אפילו כשאני עשיתי קורס של אופקס, איך מלמדים את זה באופקס נגיד, אם אתה עובד עם מישהו ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא צריך להגיע לגיימס, הוא יכול להתאמן, אז אתה מסתכל על יחידות אימון, כאילו בלוגים של אימון לא יותר משעה, ואם הוא צריך יותר מזה, אז הוא עושה שני אימונים ביום. הוא לא יעשה 3 שעות כאילו אימון, כי זה מטומטם, כי אחרי 60 דקות, שעה וחצי, למה אני אומר שזה 60 דקות? כי אחרי 60 דקות אני יודע שאני מתחיל לאבד, לא עניין, אבל את הריכוז. כאילו כל העבודה שתגיע אחרי זה, אני באמת עבדתי, הייתי כאילו, אתה יודע, חימום, טיק-טק, אתה סיימתי את הסנאצ'ים, נכנסתי לסקווט, נכנסתי לזה מטקון. אחרי 60 דקות, כל העבודה שתגיע אחרי זה, אני לא אהיה באותו, אתה יודע, חד ועובד ועובר, אני אהיה כאילו על כזה, פשוט להכניס עוד חזרות. אז כן, אולי אם זו חתירה או איזושהי עבודה אירובית, long slow distance כזה, כן, אתה לא צריך להיות שם מרוכז, שים אוזניות ותעשה את זה, אז זה אקסטרס, אבל 60 דקות זה אפשר יכול להיות חד, ולעשות את האימון כאילו עם אינטנט, ואחר כך זה פחות. אז ספורטאים טובים, מה הם עושים? עושים 2 אימונים ביום. אתה גם כשאתה באופק, כשמדברים על תוכניות אימון, אז אתה מסתכל, רגע, אם הוא צריך להשתקם, כמה זמן הוא משתקם? אז אתה אומר, מגניב, אני שם לו אימון בבוקר, אני שם לו אימון בערב, ואז אני צריך שהוא ישתקם. אז יום אחרי זה אני אשים לו אימון בבוקר, לא אשים לו אימון בערב, אין אימון בערב, ואז יום למחרת אני שם לו רק אימון בערב. עכשיו, אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, באדם כאילו מתאמן כל יום. כמאמן, אתה מסתכל על זה כאילו על מנוחה שהיא ארוכה.
36
שעות של מנוחה.
הבנת.
וככה אתה כאילו מתכנן אותו, שתי אימונים, אוקיי, צריך שהוא ינוח פה, אתה נותן לו אימון בוקר, אימון ערב, ואז אתה מתחיל להסתכל, זה ממש כאילו אחרת מאשר לבן אדם רגיל, שאתה אומר, כאילו, פשוט מתאמן פעם ביום.
הבנת.
כאילו זה כבר שלנו, גם המחשבה היא כבר קצת לכיוון, כמה שעות יש לו להשתקם בין אימון לאימון, זה פחות זה, אבל עדיין, גם אימונים עושה לכיוון השעה, ואז לך הביתה אתה נוח ואז תחזור לעוד אימון.
כן.
אז כל הסיפור של אנשים, לרוב זה אנשים, נכון? שהמשיכו לספר שהם משתפרות וזה, הם עכשיו עברו לאימוני קבוצה או אימונים ממש כזה קצרים והם שיכולים להשתפר. צריך להבין שיש פה איזשהו ותק אימונים, כאילו, הם צברו את הנפח, הם מספיק חזקות, כאילו...
זה גם זה וזה גם אנשים, כמו שאמרת, שכבר יודעים להתאמן ויודעים להוציא את עצמם, להוציא מעצמם כאילו משהו שהוא מעבר. כי אני רואה הרבה פעמים, מן הסתם, רוב הלקוחות שלנו זה חבר'ה שבאים לאימוני קבוצה, ויש הבדל כל כך מהותי באיך אתה בא לאימון קבוצה, באיך אתה דוחף, בכמה אתה, כאילו, לאיזה RP אתה מביא את עצמך, כאילו, לאיזה רמת מאמץ אתה מביא, כאילו, זה עולם אחר לגמרי. כאילו, ואני חושב שכשאנחנו נגיד נכנסים לאימון קבוצה, גם שם אנחנו יודעים לדחוף למקומות, אתה אומר, וואו, מה, זה היה אימון מדהים.
כל פעם שאם אני נכנס לאימון קבוצה, זה נורא, כי כאילו מצד אחד אני לא רוצה לעשות פדיחות, אז אני צריך להיות סוג של בראשונים כזה באימון. מצד שני, אתה גם תמיד תעשה את האימון הריקס, אתה לא כאילו תעשה סקייל, ואז יש לידך מישהו שלקח כאילו ב-20 קילו פחות, אתה אומר, מה, אבל אני צריך לעבור גם אותו בקצב, ואז תמיד אימוני קבוצה הופכים לנוראים, כאילו קשים ממש.
כשאנחנו חושבים על זה מנקודת מבט של בן אדם שבונה תוכנית, בין אם זו תוכנית אישית, בין אם זו תוכנית שהיא קבוצתית, עד כמה שם יש מחשבה על, אוקיי, ננסה לתכנן את זה בצורה שגם תהיה יעילה בזמן, לא רק בגלל שאני רוצה שבן אדם יצא והמשך את החיים שלו ויהיה פרודוקטיבי, אלא גם כי אני יודע שאחרי 90 דקות, אחרי שעתיים, אני מקבל פה ספורטאי שהוא הרבה פחות מרוכז, הוא כבר סתם עושה את הדברים, אז כמה יש מחוז מחשבה? כלומר, זהו, אז אני אומר, נגיד שאתה בונה חימום, אז אתה יכול לרשום פשוט חימום, ותעשה 4 סיבוב, או שאתה אומר 7 דקות, אחרי 7 דקות.
אז אם זה אינדיבידואלי, אני כאילו משתב, אם זה אינדיבידואלי, אז אני חושב שפה אתה יכול לשחק ולדעת פשוט מי אתה עובד. כאילו, יש אנשים שצריכים שיצימו להם חימום, ויש אנשים שלא צריכים, כאילו, אני יכול לתת לו כיוון לחימום, הוא עדיין יבוא לפני, חצי שעה לפני, וכיף לו, אתה קצת להימתח, וקצת לזוז, ואני לא אמנה את זה ממנו. כאילו, סבב, אם זה היה הרוטין שלו, הוא מגיע חצי שעה לפני, 20 דקות, וכאילו, הוא נכנס רגוע, אז, אבל יש אנשים שכן, שכאילו, כשאני מתחיל לקבל הודעות של, "היי, וזה, האימון לקח לי, הייתה לי רק שעה, ואני הספקתי רק, כאילו, רק את הסקווטים." אז אני אומר, "אוקיי, הבעיה היא, כאילו, בוא שנייה, אני אתפס על זה, ואז, אוקיי, תקשיב, חימום של 7 דקות, שעכשיו מגיע ל-7:00, יש לך 3 דקות לארגן את המוד, ב-10:00, נכנס לסקווטים, זה 20 דקות, ב-25 נכנס לזה, ואז פתאום תראה שבן אדם בשעה מצליח להכניס, כאילו, המון, וגם לפעמים לא צריך הרבה כאלה, צריך אולי כמה אימונים כאלה שעון שרץ, ואז בן אדם מתרגל ומבין את הקצב שבו הוא צריך, כאילו, לזוז מדבר לדבר, ואז הוא נכנס לופ שהוא אחר. אבל זה כן, אני אתייחס לזה קצת שונה, כי כאילו אנשים יכולים להתאמן בזמן שונה, יש כאלה שזה פשוט החוויה שלהם במהלך היום. כאילו הם מגיעים, הם לא רוצים לסיים את זה מהר. הוא רוצה לבזבז את הזמן שלו כאילו בבוקס, כי הוא יודע שהוא לא יודע, הוא יחזור הביתה, וכאילו הוא יראה נטפליקס, אז הוא מעדיף להיות בבוקס, ויוצא בין אנשים, ולזוז ולהתאמן, וזה כאילו זה החופש שלו במהלך היום. אבל אחד הדברים שמבחינת סדר שלך אנחנו בונים דברים, אנחנו נראה מערכת עצבית, מה מתעף קודם, אז אני תמיד אשאיר את הדברים שהם כאילו פחות חשובים, שצריך שם פחות ריכוז לסוף.
כן.
כאילו, אני לא יודע, ולא כי, לא יודע, אתה תבזבז גליקוגן, אתה עושה 30 דקות ריצה לפני שאתה עושה סקווטים.
אתה יודע, אז אתה יודע מה שלא יש לי בדבר הזה? אז מן הסתם, תמיד זה היה ככה, נכון? כן. הווייטליפטינג היה תמיד בראשון, ואז הסקווטים, ואז המטקון, ואז עבודת האנג'ן, מה שלא יהיה. אבל אז מה היה קורה באופן טבעי? אני זוכר גם על עצמי, במשך שנים. הייתי משקיע את כל כולי בכוח, בסנאצ'ים, בזה, זה היה לוקח כאילו, הייתי חד שם וזה, ואז בסוף, אם פתאום קרה משהו ואין זמן, אז מוותרים על האנג'ן. או כשמגיעים לשם, אז עושים את זה כזה, אני כבר גמור, בסדר, כזה מורידים סיבוב. ואז אתה אומר, אוקיי, מה עושים זה? כי יכול שגם יש לך ספורטאי שהוא צריך בדיוק את הדבר ההפוך.
אז חוזרים לליווי אישי, עבודה שאישית, כי בקבוצה אנחנו תמיד נסדר את זה ככה, בכיוון של כאילו זה, בציפייה שמי שצריך את זה יעשה את האנג'ן וכן ישקיע שם.
כן.
בליווי שהוא אישי, אנחנו תמיד נתחיל כל תוכנית אימונים בפריוריטיז, כן? סדר עדיפויות. מה אנחנו רוצים לשפר? כמובן שאם זה מישהו עושה קרוספיט, הוא צריך תמיד לגעת בהכל, תמיד צריך להשתפר בהכל, הוא צריך כזה להיות מגוון יחסית, אבל יש תקופות. ואתה אומר, רגע, יש לנו ממש בעיה כאילו עם חתירה. נגיד, אנחנו יודעים שהוא לא נושם טוב, אנחנו יודעים שהוא לא זז טוב. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אם יום שבת זה יום מנוחה שלו. יום ראשון זה יום אימונים הראשון בשבוע, וזה גם הפריוריטי דיי. למה? כי הוא לא עייף, הוא מגיע פרש אחרי יום מנוחה, מה אנחנו עושים בפריוריטי דיי? הדבר הכי חשוב בחודש הזה, מה בפריוריטי נאמבר 1? להשתפר ב-5 קילומטר חתירה. פגז, זה מה שאנחנו עושים ביום ראשון. אז מזה אנחנו מתחילים. ואז אנחנו הולכים לפי פריוריטי, אז ממשיכים לאכול שזה חתירה, ואז הוא יעבוד את הג'ימנסטיק שלו, ואז יום שני אנחנו כבר נעשה, לא יודע, ווייטליפטינג וקצת קרוספיט, ואז יום שלישי הוא נח, ואז הוא אומר, רגע, ואז יום רביעי, מה הוא עושה? פריוריטי דיי.
בקיצור, אז נראה לי שמספיק להיום, נראה לי שהבנו שלא חייב המון נפח והמון זמן בשביל להגיע משהו בתוצאות גבוהות, זה מאוד תלוי באיזה צורה אתה ניגש לאימונים, ואם אתה יעיל שם, אז כל מי שקצת קופץ לו איזושהי נורה בראש של וואו, אני הבן אדם הזה שלוקח לו 3 שעות לעשות משהו שאתה יכול לעשות בשעה, אז אולי שווה בכל זאת לקחת את זה בחשבון, אתם גם תהיו יותר יעילים וגם אתם תגיעו להישגים יותר טובים.
משהו לגבי נפח, כי נפח זה כמות עבודה.
כן.
אפשר לפעמים בשעה להכניס יותר נפח ממה שאתה מכניס ב3 שעות, אז הנפח זה לא, כאילו אפשר גם באימונים קצרים להכניס נפח ולהשתפר. אבל באמת זה עניין של איך אנחנו ניגשים לזה, ולפעמים קוראים לזה density, זאת אומרת כמה האימון שלך הוא, אתה יודע, הוא מרוכז כמו ויטמינצ'יק.
רק לסיון, אני חושב שהרבה אנשים כאילו אם הם יוצאים מהמודון אחרי שעה, הם אומרים, הם לא מרגישים כאילו תחרותיים.
כן.
מה, התאמנתי רק שעה? כאילו, לא יכול להיות, מה, חבר'ה באים וקבוצה מתאמנים שעה, כאילו. זה פשוט מאוד מתאים מה אתה עושה בזמן הזה. אז זה לא חייב שעה, זה יכול להיות שעה וחצי, זה יכול להיות שעתיים, אבל זה מאוד תלוי מה אתם עושים בזמן הזה וגם העבודה אתם מכניסים.
מה עוד שמעברים חדים בין הדברים, בין החלקים, שאתה פשוט זז, אנחנו צריכים יותר אירובים, צריך לצאת לרוץ עכשיו קל 40 דקות, אפשר לעשות זה, אפשר כאילו לנצל את האימון בשביל זה, כשאתה לא עוצר, כשאתה פשוט כאילו סיימת חלק ועברת לחלק הבא, ואתה פשוט מזיע ונושם, ובאמת כאילו אתה פשוט זז בין הסטים, וכל הזמן, אז אתה כאילו, יש לך עוד אקסטרה עבודה אירובית בדופק נמוך, כאילו רק על זה שאתה לא בזבזת זמן על טלפון, אתה כאילו היית בתנועה כל השעה הזאת. זה מוסיף.
יאללה.
טוב, נפגש בפודקאסט הבא.
ביי.